כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
זה חוק, תודה. זה חוק שהוא אנטי שלום, אנטי אזרחות, אנטי שוויון, אנטי דמוקרטיה. זה חוק אפרטייד.
תודה רבה, חבר הכנסת ברקה. נו באמת.
אין עם פלסטיני ואין שפה.
לא הוסיפה לך הרבה כבוד האמירה הזו.
גם אתה.
אז אני מבקש לך עכשיו לצאת מן העולם. עכשיו לצאת. לא קריאה ראשונה ולא קריאה שנייה ולא קריאה שלישית. נא לצאת מן העולם.
אתה סתם פאשיסט.
אוקיי,
אני מבקש. תן להמשיך לדבר.
לא, אני לא אתן לך להמשיך
לדבר. זה לא כללה בשבילך, פאשיסט זה מחמאה.
אני לא אתן לך להמשיך לדבר. למרות שדבריך דווקא היו מאוד מעניינים.
היא כתבה...
לא, אתה תפסיק עכשיו לדבר.
אתה לא תפסיק אותי.
אני בוודאי אפסיק אותך.
אתה לא תפסיק אותי.
משום שלא תכנת,
אתה לא תפסיק אותי. אתה לא תפסיק אותי.
אני מבקש מהסדרנים...
אני מאחל שאתה פשיסט.
אני מבקש מהסדרנים...
פשיסט
הוא... להוריד את הדובר
מכם. הוא כן בעליינות לאומית על אחרים. שהוא אנטי-דמוקרט.
תודה רבה. הוועדה שלי אחר.
כן, ככה נשמעת אלימות מילולית בכנסת. תיחנק ופשיסט, בזמן שהאלימות המילולית משתוללת בכנסת, האלימות הפיזית משתוללת עדיין ברחובות. חשד שוב לפיגוע בבירה, שני אברכים נדקרו. השאלה אם מדובר בקטטה או פיגוע, אולי זה פחות רלוונטי כשמדובר בין יהודים לערבים, אז עוד מעט הפרטים על מה שהראה שם וגם על מה שהראה מעל דוכן הכנסת. עוד גורם נכנס לחוק הלאום, גורם שאולי ישפיע, אמריקנים שגם הם החליטו שהם מתנגדים. מזל שאין להם אפשרות להצביע בכנסת על החוק עצמו. גם תחזית דירוג האשראי של ישראל ירדה, ננסה לברר מדוע, ועל סכנת מיכל האמוניה במפרץ חיפה. דיברו להעביר אותו ודחו את ההחלטה. ועוד עניינים הבוקר הזה ככל שנספיק. יאלי ברוכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, גואל וקנין כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
טוב אריאל.
אז קודם כל נדחתה ההצבעה על חוק הלאום?
כן, זה נדחה על פי השמועות, על פי האמירות, זה נדחה לשבוע הבא, אבל אתה יודע, לפעמים דברים נדחים לשבוע אחד ואז הם ממשיכים להידחות פעם אחר פעם, ככה זה בכנסת.
בסמכותו של מי לדחות, ומה התירוץ הרשמי?
זה לא שאלה של סמכות, זה שאלה של התכנות להעביר את החוק. הם הבינו בקואליציה, גם אלקין, גם אילת שקד וגם יריב לוין, שהם מגישי החוק, וגם ראש הממשלה שלא רצה להתבזות, הבינו שייתכן ואין להם אפשרות להעביר את החוק מהסיבה הפשוטה. יש בקואליציה, בסוף סופרים אצבעות, והם סופרו אצבעות והבינו שמתוך הקואליציה, מתוך 68, יש להם רק 43, כאלה שבטוח יצביעו בעד החוק הזה. עכשיו, אם אנחנו נלך לאופוזיציה, גם באופוזיציה יש להם בעיה, הם גם לא יודעים להעריך, וזה זה דבר שהוא ידוע באופן ברור, הם לא יודעים להעריך מה יעשו המפלגות החרדיות בקשר לחוק הלאום, ולכן הם העדיפו לא להביא את החוק הזה עכשיו. אז אם אתה שואל את ציפי לבני, אז היא קיפלה את נתניהו, ונתניהו לא הביא את החוק הזה להצבעה. אם אתה שואל את אלקין או את סביבת נתניהו, אז הם יגידו לך, אנחנו רוצים להביא את החוק הזה בהסכמה רחבה ככל שניתן.
כן, אבל היה איום של שרי יש עתיד ושל המפלגה לפרוש גם אם זה יעבור בממשלה, ואני אני מבין ששם לא קרה שום דבר בסופו של דבר מהאיומים.
תראה, אני אסביר, צריך לתת את הדעת על נקודה אחת. החוק הזה לא עבר בממשלה ברוב של 10 מול 9. החוק הזה עבר בממשלה ברוב של 14 מול 6. זאת אומרת שמי שלא רצה את החוק יכל להתנגד כבר בממשלה. החוק הזה עבר שם בצורה מאוד חלקה. זה לא היה על הקסקס, זה רוב מאוד ברור, מאוד מוצק. המלחמות התחילו אחר כך. עכשיו, אני יכול להבטיח לך דבר אחד. גם בשבוע הבא, כשאני אדבר אצלך בתוכנית, אנחנו נשמע על עוד איום בתוך הקואליציה. הפעם זה יהיה חוק אחר. אז זה היה נכון לחוק הגיוס, לסנקציות
הפליליות,
לחוק הלאום. זה לא איומי סרק, זה פשוט המאפיין של הקואליציה הנוכחית. זה קואליציה בלתי אפשרית לעבודה. אין שום דבר שמחבר את האנשים למעט הכיסאולוגיה, ולכן הדבר הזה מקשה על הפעילות של הקואליציה. אבל צריך להבין שלאף אחד ממרכיבי הקואליציה אין אינטרס ללכת לבחירות כרגע, ולכן אם אתה תשאל את יאיר לפיד, אז יאיר לפיד יגיד, אני לא תומך בחוק הזה, כרגע הוא גם אמר את זה בלשונו פעם אחת, אנחנו לא יכולים לתמוך בחוק, אז קודם כל הוא לא אומר שהוא יצביע בעד, זו נקודה אחת, אבל גם אז הוא אמר עוד משפט אחד נוסף, שלמעשה סותם את הגולל על היציאה שלו מהקואליציה, ושם הוא אומר, אני לא אתמוך בחוק, בצורה שבו הוא מוגש. אז אתה יודע, מספיק
זאת אומרת,
שנו,
טרמינולוגיה שאפשר אחד, לשחק איתה, אחד, כן.
אפשר לשחק איתה, והכל בסדר.
האמריקנים איך נכנסו לעניין החוק?
לא ברור איך הם נכנסו, אבל ברור מאוד התגובות שיש בפוליטיקה הישראלית. הם כאן בארץ לא אוהבים את ההתערבות הזאת. כולם מבינים שעיקר המתיחות שיש בין נתניהו לבין אובמה זה על כביכול ההתערבות של נתניהו בבחירות בארצות הברית לנשיאות, הבחירות הקודמות, שהוא די תמך בציג הרפובליקנים, הוא אפילו עשה את זה קצת מעבר לנורמלי ממה שאמור לעשות ראש מדינה אחרת, אבל מאז אובמה לא שוכח לו את זה, זה היה נראה כאילו כמו איזושהי התערבות, ופתאום עכשיו הם באים ומדברים שישראל צריכה להמשיך ולהיות דמוקרטיה. זה ואלקין אומר בצורה פשוטה שהאמריקאים לא ילמדו אותנו מה זה להיות דמוקרטיה. אגב, בשיחות סגורות אומרים חברים מהליכוד, וגם שר בכיר מאוד אומר, בואו, אין מדינה כמעט שנגועה בגזע כמו האמריקאים, כן. בואו ניקח את זה, מספיק כל מה שקשור למאגרים ולאנשים שרוצים לבוא ולגור שם, אנשים נורמטיביים, ומי שבכלל רוצה לבוא לבקר באמריקה, אז בואו, האמריקאים לא אמורים לבוא ללמד אותנו איך מתנהגים עם אנשים אחרים. באמריקה חיים המוני מאגרים היספנים, אבל השפה היחידה שם זו השפה האנגלית, אז כך שאף אחד לא יבוא ללמד את ישראל או איזה חוקים לחוקק.
אוקיי.
זו גם חוצפה אמריקאית, ככה קוראים לזה.
חוצפה אמריקאית, זה בסדר. כן? הדברים ברורים. גול וקנין, כתבנו הפוליטי, נחכה לעדכון מתי יעלו את החוק הזה להצבע. תודה לך בינתיים.
בוקר טוב.
בוקר טוב לחבר כנסת משה פייגלין, ממלא מקום יושב ראש הכנסת.
שלום, בוקר טוב.
הממלא מקום יושב ראש הכנסת הוא רלוונטי להמשך השיחה. אני קודם כל רוצה לדבר איתך על חוק הלאום. אתה מכיר בטח את המשפט של בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אולי נכון להכיל את זה גם על תהליכים מדיניים. אולי בעת הזאת באמת כדאי קצת להרגיע עם חוק הלאום, לחכות איתו לתקופה יותר רגועה, פחות צוערת, ואז לנסות בשקט להעביר אותו ובעצם לקבל את התוצאה הרצויה.
הכי טוב, אתה יודע, זה להיות גם חכם וגם צודק. לא אחד על חשבון השני.
אוקיי, תסביר מה הכוונה בהקשר הזה של החוק.
תראה, החוק הזה הוא חכם, משום שהוא אומר את האמת, הוא מגדיר נכון את המציאות. מדינת ישראל קמה כמדינתו של העם היהודי. אתה יודע מה, לא שמעתי את אף אחד ממשוררינו מתפיית ציון תמתי, ציון דמוקרטי.
כן.
כן, וגם לא, ואני גם לא חושב שחיילי הפלמ"ח שמסרו את נפשם במלחמת העצמאות עשו זאת למען דמוקרטיה.
אתה יודע, זה דווקא מחזק את השאלה שלי. חיינו ככה 65 שנה. עוד שנה, מה קרה?
כן, אז מה שקרה הוא שבינתיים באים חברי הכנסת הערביים ואומרים, אנחנו בכלל לא ישראלים, אנחנו פלסטינים. בא אחד בשם אחמד טיבי ואומר, אין לי זכויות בארץ, יש לי זכויות על הארץ. בא שופט בישראל, שופט עליון, סלים ג'וברן, לא מוכן לשיר את ההמנון. בא עולם כולו ומתחיל לפקפק בעצם צדקת קיומה של מדינת ישראל, משום שהרי דמוקרטיות יש רבות בעולם, אבל את ההצדקה לקיומה של מדינת ישראל היא שאהבה מעצם היותה מדינה יהודית. ועוד ועוד ועוד, וזה מה שבסופו של דבר מוליד את הטרור נגדנו, כאשר אויבינו חשים שאנחנו קורי עכביש, שאנחנו מתפוררים, שאנחנו כבר לא מאמינים בעצמנו ושהם יכולים, בין אם באמצעות טרור ובין אם באמצעות תחכום כזה פנימי, למוסס אותנו כמדינה יהודית ולהפוך את ישראל בעצם למדינת כל אזרחיה ובהמשך למדינת תם.
האם לא היה אפשר בכל זאת לעבוד חכם יותר ולעשות את המהלך הזה, את החוק הזה, אולי בצורה שקטה יותר, אולי אפילו לשנות, מדברים פה הרי בעיקר הוויכוחים הם טרמינולוגיים של איך מוגדר החוק לדמוקרטית, יהודית, מה בקודם, החקים החרדים אומרים שצריך לקרוא לזה חוק העם היהודי או כל שם אחר. האם אולי באמת לא נכון היה לתת לזה איזשהו שם אחר שהוא פחות תופס את הכותרות בעולם לפחות?
אני באמת פחות מעניין אותי השם. אגב, הטיעון החרדי הזה הוא טיעון מעניין, אני שמעתי אותו פעם ראשונה וסימנתי לעצמי שאני חייב לנהל דיון עם הח"כים החרדים כדי להבין לעומק את מה הם בכלל טוענים.
לא, הטיעון הוא נורא, נורא ברור, אנחנו לא לאום יהודי, אנחנו דת יהודית.
אז זהו, שזה לא נכון, אנחנו לא דת, אנחנו עם, שהוא בוודאי העם היהודי הוא גם...
שזכות קיומו, זאת הדת היהודית.
אין אומתנו אומה אלא בתורתה, כך אומר רס"ג, רבי סעדיה גאון.
כן.
ובוודאי שהאמונה שלנו היא חלק מהותי מהגדרת הזהות שלנו, עם זה אני ודאי מסכים. מצד שני, גם נקרא לזה המוצא הביולוגי שלנו, מי שנולד לאמא יהודיה, הוא יהודי גם אם הוא לא מקיים את התורה. כך שהטענה הזו היא נכונה באופן חלקי בלבד. אני לא בטוח שההגדרה של עם ולא לאום משנה במשהו את המהות. מה שחשובה היא באמת המהות. המהות היא שאנחנו חייבים לשמר את העסק המשפחתי שהקמנו פה ב-1948 בידי המשפחה. עכשיו, זה בסדר כשיש לך עסק משפחתי שאתה נותן לעוד אנשים לעבוד בו ואפילו לוקח מנהל חיצוני והכל בסדר, אבל את מניית הזהב, זכותם של מי שהקימו את העסק לשמור בידי המשפחה ולהוריש הלאה. מה שקורה הוא שבנים שובבים של המשפחה הזו החליטו להיפטר ממניית הזהב, למכור אותה, גם את מניית הזהב, מה אכפת להם מה יהיה אחר כך, שיהיה שייך למשפחה אחרת. ולצורך כך צריך את חוק הלאום כדי שמניית הזהב של המדינה היהודית תישאר בידי המשפחה.
טוב, אנחנו מבינים שבינתיים החוק הזה מתעכב, כי כנראה שלא, הרוב לא מובטח.
תראה, אני לא נכנס כרגע למה הוא מתעכב. הסביר אתמול ראש הממשלה בישיבת הסיעה שהוא נחרץ להעביר אותו, אבל הוא תמיד פתוח להידברות, אם זה נוח יותר, הוא הסכים לדחייה של שבוע. אני מקווה שהוא אכן יעמוד בדיבור. אתה יודע מה? טוב שיש פריימריז לראשות הליכוד, אם זה מאיץ של העניין, אז טוב שיש פריימריז, זה חשוב שיהיו גם לפני הבחירות לכנסת.
אתה מתמודד בפריימריז מול בנימין נתניהו?
כן, בוודאי אני מתמודד.
אתה לא באמת חושב שתנצח, אבל...
אני לחלוטין לא בטוח במה שאמרת עכשיו, כי צריך לזכור שגם היה משהו שהוביל לצורך הזה בחוק הזה. בוא נאמר ככה, להביא את החוק הזה דווקא עכשיו ובסיומו של תהליך של התמוססות הזהות היהודית, זו לא החוכמה הכי גדולה. צריך לפעול לחיזוקה של זהותה היהודית של מדינת ישראל לאורך כל השנה, לביטחונה, לזהותה, למשמעותה ולחירותה, ולכן אני בוודאי שמתמודד.
אוקיי. אתמול זה קרה, נכון? החלפות מילים קשות בין חברי הכנסת, בעיקר מהצד הערבי?
כן, כן, ואתה יודע מה, זה בדיוק, זה קשור לדעתי בצורה אדוקה לנושא של חוק הלאום. כי מה בעצם קורה כאן? חברי הכנסת הערבים חשים, כפי שאמר אחמד טיבי, שזו ארצם, זו מדינתם, הם לא מגזר, אנחנו פה המגזר, הם בעלי הבית, הם בעלי הבית, ואנחנו עורכים זמניים כאן. טיבי אמר זאת במפורש, אין לנו זכויות בארץ, כפי שאני למשל חושב, זכויות אדם לכל אזרח באשר הוא אזרח. יש לנו זכויות על הארץ. כלומר, אומר פה אחמד טיבי, זאת הארץ שלי בכלל.
כן, אבל אתמול כשאומר חבר הכנסת לדוד רותם תיחנק, איזה סנקציה אפשר להטיל על חבר כנסת שלא מכבד את תרבות הדיבור בבית שבו הוא נועם?
אני מיד אומר, אני רק רוצה לומר שההתלהמות הזו, ולשון הביבים הזו, והכללות, והדברים האלה רק הולכים ומחריפים, הן נובעת מכך שהם באמת מרגישים שהם בעלי הבית פה. זה ברור מאיפה זה בא. אתה לא שומע את זה מחברי כנסת דרוזים או נוצרים או כל בין מגזר אחר, שמקבל את היותה של מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, ופועל בתוך המסגרת הזאת ומקבל את כל הכבוד והזכויות. אתה שומע את זה באמת רק מהכיוון הערבי, וזאת בדיוק הסיבה, וזו הסיבה מדוע צריך את חוק הלאום. לעצם העניין, מבחינת טכנית, מה שקרה זה שהם כיללו ברכה ואחר כך זחלקה את אותי כמי שניהל את הדיון. זה צריך להבין, זה סדר גודל גבוה הרבה יותר בחומרתו, זה כבר לא גידופים וכללות אחד כלפי השני, שגם זה חמור מאוד, כלפי מנהל הדיון, אגב, בלי שום התגרות או סיבה. ועל אף שיש בהחלט מקום בתקנון להפסיק מיד את נאומו של חבר כנסת שמתבטא בצורה שכזו, יש את סעיף 41 התקנון, אני מציע לכולם
לעיין בו, בשעות הפנאי,
לעיין בו ולראות.
כן.
אני חשבתי שיש צורך בתגובה מהירה ונחרצת. זה לא איזה התנהלות שאתה אומר, טוב, נפנה אחר כך לוועדת האתיקה. זה משהו שצריך לגדוע אותו בעודו באיבו, וכך עשיתי. וככה אני אמשיך לה.
אבל אין סנקציה מעבר לזה, שמענו באמת את הדברים קודם והוצאת אותו מהעולם, אבל מעבר לזה הוא חוזר חזרה והכל בסדר.
כן, אני לא הוצאתי אותו מעולם, בסך הכל ביקשתי להפסיק את הנאום ושיחזור למקומו, אני גם התכוונתי לאפשר לו להשלים אותו מאוחר יותר, אבל אז החלה מהומה רבתי, הכל השמאל, מי שבמקרה הזה התנהל בצורה צבועה מאוד. התגייס לטובת אותם קללות וגידופים. אותו שמאל אגב, ששבוע קודם לכן העביר את חוק ישראל היום וסגר עיתון בישראל, אז את זכות הדיבור חותך, אבל את זכות הכללה, על זכות הכללה הוא מוסר את נפשו.
חוק ישראל היום עבר בכנסת?
כן, עבר בקריאה טרומית בשבוע שעבר.
אבל עוד לא הגיע לכלל
הכרעה. ההתלהמות לכאורה בשם זכות הדיבור באה מאותו כיוון של מי שרק בשבוע שעבר קיבלו החלטה לסגור עיתון מסיבות פוליטיות. זה דבר שהוא לא יאמן.
חבר הכנסת משה פייגלין, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב ליהודה שרוני, העורך הכלכלי של מעריב.
בוקר טוב.
אז חברת דירוג האשראי פיץ' החליטה להוריד או רק להזהיר מפני הורדה?
לא, חברת דירוג האשראי אמורה הייתה להעלות את הדירוג כנראה בעוד שנה. בגלל זה האופק של הדירוג היה חיובי. היא החליטה לבטל את האופק החיובי ולהשאיר את הדירוג על יציב. היא לא, את הדירוג הבסיסי עצמו שעומד על רמה של A היא לא שינתה, אבל התוכניות שלה להעלות את הדירוג בוטלו בעקבות שורה של דברים.
אוקיי, שעוד רגע נדבר עליהם, עוד כן. קצת להבין את המנגנון הזה של הדירוג, מה הדירוג המקסימלי?
הדירוג המקסימלי הוא הדירוג האידיאלי, זה 3A, טריפל A מה שנקרא, ודירוג שזוכים לו אך ורק משקים חזקים, עם ביטחון,
כדוגמת.
עם רמת ודאות גבוהה, כמו ארצות הברית, בריטניה. הדירוג הזה אגב ניתן על ידי שלוש חברות דירוג שונות, המובילות שבהן הן מודיס, סטנדרט אנד פורס ופיץ' שהיא עצמה החליטה שלא להעלות את הדירוג, אבל זה הדירוג האידיאלי. המשק הישראלי מדורג על ידי סטנדרט אנד פורס ומודיס ב-A+, ופיץ' שדרגה אותנו עד היום ב-A התכוונה גם היא להעלות את הדירוג, אבל היא הקפיאה את ההחלטה.
זה אומר שחברות דירוג האשראי האחרות ילכו בעקבותיה או שלא בהכרח?
תראה, חברות הדירוג האחרות היו בארץ, ביקרו בארץ לפני כמה שבועות, והן החליטו להשאיר את הדירוג ללא שינוי. בשעה שפיץ' החליטה שלא להעלות את הדירוג.
עד כמה זה משפיע על הכלכלה הישראלית, דירוג שכזה?
קודם כל הוא משפיע בטווח הקצר, דרך התנהגות המחירים הסולידיים בבורסה, שווקי אגרות החוב וכדומה, שוק מטבע החוץ, זה משפיע לשלילה, כי ברגע שחברה בינלאומית אומרת שמשהו חורק בכלכלה הישראלית, המחירים של האגרות החוב או הנכסים הסולידיים האחרים יורדים בבורסה כפי שהיה ביומיים האחרונים שראינו בבורסה. לטווח הארוך, ברגע שהדירוג נמוך יותר, משקיעים תופסים את המשק הישראלי כמסוכן יותר ודורשים פרמיה יותר גבוהה עבור הנכסים שהם קונים מאיתנו. ככל שהפרמיה גבוהה יותר, המחירים שאנחנו משלמים גבוהים יותר, וכך אנחנו משלמים הרבה יותר על הריבית מכפי ששילמנו עד היום, מה גם שהוצאות הריבית שלנו היום נעמדות ב-40 מיליארד שקל לשנה, שהן גבוהות למדי.
זאת אומרת, יש פה השפעה ישירה בסופו של דבר על הצרכן הישראלי.
כן, כן, זה לא איזשהו תואר או איזשהו קישוט כמו בעצם שנעים להריח אותו. מדובר פה בדבר מהותי, אז אמנם מדובר כרגע בסימן ראשון, אבל לא צריך להקל בכך ראש ולהתייחס לזה ברצינות, כי בהחלט בעקבותיו, אם מתברר שהמשק לא משתפר או הולך להאטה או עלי חלילה למיתון, אז זה בהחלט עלול להוות עילה גם לחברות האחרות להפחית את הדירוג. אני מאוד מקווה שזה לא יהיה, אני מקווה שאנשים יתעשתו ויתחילו לקחת
את זה. אז מי צריך להתעשת בעצם? מה הסיבה הרשמית שבגללה הם הוציאו את התחזית הזו?
אוקיי, יש כמה אינדיקטורים שמראים שהמצב במשק הוא לא כל כך טוב, כמו ההוצאות הביטחוניות המוגדלות, כמו החריגה בגרעון בתקציב, כמו עצם אי אישור התקציב עצמו. האינדיקטורים הכלליים, האובייקטיביים, מראים שהמשק הולך לאיזשהו כיוון האטה. זה לכשעצמו עדיין לא סיבה להפחית את האופק החיובי של המשק. אבל ברגע שיושבים בחוץ ורואים את המריבות בממשלה, את העובדה שתקציב הממשלה, תקציב המדינה ל-2015 עדיין לא אושר, ועושה רושם שמקבלי ההחלטות מתחמקים מאחריות ומנסים להעביר את הנטל לשנים הבאות, זה מדליק את הנורה האדומה אצל מקבלי
ההחלטות. זה גם התנהלות של מקבלי ההחלטות וגם סוג של יציבות שלטונית חסרה שמשפיעה על הדירוג.
בהחלט, זה הנתונים הכלכליים האובייקטיביים.
האם אפשר לומר שהשם הוא נניח שר האוצר? או שהוא לא באמת זה שקובע את המדיניות, הוא רק חותם עליה?
לא, 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 לא. בהחלט, לשר האוצר יש את ה... אם אפשר לקרוא לזה אשמה, את האשמה העיקרית. שר האוצר, הוא אחראי על המדיניות הכלכלית. הוא מתווה את התקציב, הוא קובע את הרפורמה.
אני רוצה אבל לדבר ספציפית על לשר האוצר הנוכחי, יאיר לפיד. כן. האם הוא עם כישוריו באמת זה שמתווה את המדיניות, או שהוא נסמך על היועצים הכלכליים שלו במשרד?
הבעיה היא שהוא לא כל כך נסמך על היועצים הכלכליים שלו, בטח לא באוצר. והוא מתווה את המדיניות כפי שהיא מציירת בעיני דעת הקהל. אין בתקציב 2015, שזכה כבר לביקורות מכל הכיוונים, אין מנועי צמיחה אמיתיים, אין בשורות יוצאות דופן, הגרעון או לא, אין גזרות. זה תקציב שבעצם נועד להיערך לטעמי לבחירות הקרבות. כך שברגע שיש לך סימני שאלה כאלה, והאחריות ללא ספק היא בראש ובראשונה של שר האוצר, וכמובן של ראש הממשלה, שיש לו אחריות מיניסטריאלית על כל מה שקורה. הוא הרי ראש הממשלה.
האם התחזית הזו יכולה באמת לשנות משהו במצב הנוכחי של המדיניות הכלכלית הישראלית?
לא הבנתי את השאלה, סליחה.
האם התחזית הזו יכולה לשנות באופן מעשי משהו בהחלטות הכלכליות של ראש הממשלה ושל שר האוצר?
אני אכן קיוויתי שהיא תשנה, אבל אתה יודע, התחזית פורסמה ביום שישי האחרון, ואנחנו רואים שביום ראשון הממשלה חזרה לעסוק בסדר היום הרגיל של המריבות בין מרכיבי הקואליציה. כרגע מדובר על חוק הלאום. כרגע גורל הקואליציה מוטל בסימן שלה, ובמקום להניח בצד את כל המריבות ולקדם את הדבר האלמנטרי, שזה תקציב המדינה, כנראה שהסוגיות הכלכליות מטרידות פחות את הפוליטיקאים, והם מעדיפים להתרכז בשיקולים קואליציוניים, בשיקולי בחירות, בשיקולי פריימרי, ובשיקולים של מאבקים בין מפלגות, במקום לראות את טובת המשק ולהחליט. בסופו של דבר, הנה, הוציאו לנו כרטיס צהוב. בואו נמנף את הלימון, נהפוך אותו ללימונדה, ונראה מה אפשר לעשות כדי באמת לעסוק טוב לכלכלה ולמשק. הרי זה הדבר האלמנטרי שאנחנו מצפים מהמנהיגים, מהמנהיגות הכלכלית והפוליטית. וזה לצערי עדיין לא קורה לטעמי, אני אפילו מופתע מזה בקצת.
אוקיי, אז אני חושב שהבהרת היטב את מפת הבעיה הכלכלית הנוכחית של מדינת ישראל. יהודה שרוני, עורך הכלכלי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
נחזור אל המציאות הירושלמית. בנצי ליזרוביץ' כתבנו לענייני משטרה, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב אריה.
אז פיגוע או לא?
תלוי את מי שואלים. המאפיינים הם מאפיינים של פיגוע על רקע לאומני, אבל במשטרה עדיין לא ממהרים כל כך להחליט נחרצות שאכן מדובר על רקע לאומני. נלך כמה שעות אחורה, אתמול סמוך לשעה 6:45, שני אברכים יוצאים מישיבת שוב הבנים בעיר העתיקה. באחת הסמצאות כשהם יוצאים מהישיבה, מהמקום שם בעיר העתיקה, אחד מהם נדקר על ידי מספר בני מיעוטים ומספר ערבים שהיו שם במקום. הוא נדקר בפלג גופו העליון בחזה. השני כנראה חברו ניסה כנראה להיאבק עם הדוקר, והוא נשרט קלות בצווארו. הם הצליחו להגיע לתחנת המשטרה בקישלה, שם הם הזיקו את כוחות ההצלה, אמבולנס של מד"א וחובשים של איחוד הצלה שטיפלו בו, פינו אותו במצב בינוני ואת חברו במצב קל לבית החולים שערי צדק. וכאן בעצם החל מצוד אחר אותם נערים, כשבשעה, שעה וחצי לאחר מכן כבר המשטרה עצרה שלושה עצורים בחשד לדקירה הזאת. מה שאומרים במשטרה, שהדקירה לא באה באופן יצאו ודקרו אותם. מה שיודעים במשטרה, שהיה איזה ויכוח מילולי ביניהם שהתפתח לקטטה, ואז אחד מהם נדקר. יכול להיות בגלל שיהודי לכן הוא דקר אותו, אבל הסימנים, גם הם טוענים שמדובר על רקע לאומני, אותם הנדקרים, זה כרגע הכל זה מחקירת המשטרה, הכל שם מצולם, המשטרה כרגע בודקת את כל, את כל הסרטים, את כל התמונות ואת המצלמות שם, אבל איך אומר מישהו במשטרה, זה לא לאומני קלאסי שאחד בא, דוקר ובורח, מדובר פה במספר נערים, שלפי מה גם תחקו של המשטרה, גם את הנדקרים וגם את הנדקרים, היה איזשהו ויכוח קטנטן ביניהם, אבל יכול להיות עצם זה שהם היו יהודים, לכן הם בחרו לדקור אותו, כרגע הם נמצאים במעצר, ככל הנראה במהלך היום הם יובאו לערכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים.
יש משמעות מעשית להחלטות משפטיות נניח בהקשר שלהם, אם מדובר בפיגוע או בקטטה?
בדרך כלל מבקשים הערכת מעצר בשביל לצורכי חקירה יותר, אבל בוא לא, הבעיה היא שהשלושה האלה, אחד מהם בגיר, שניים קטנים, כך שיש בעיה מבחינת בית משפט, יותר קטנים להחזיק אותם במעצר הרבה זמן, אבל אם יוכח, כי אכן מדובר פה בדקירה על רקע לאומני, זה מתבשל הגשת כתב אישום וכל הדברים שנלווים לך.
וברקע פלילי אני מניח שאפשר לסגור יותר בקלות תיק שכזה.
תיק פלילי נפתר בכל מקרה, השאלה מה ההשלכות שלהם, אבל אין ספק. אתה יודע, נקרא לזה לאומני ופלילי ביחד בגלל שהם יהודים, אבל עדיין אין קביעה חד משמעית שאחרי מדובר פה לאומני, נכון, בשלב הזה לפחות.
אוקיי, אז זו מציאות חיינו בתקווה.
עוד משפט אחד, אם אנחנו מדברים על האירועים בירושלים, היום קמו מישיבה בני המשפחות הנרצחים בטבח בהר נוף, והערב עצרת גדולה מאוד בשכונה בבית הכנסת שם בראשות גדולי ישראל, מרן הרב שטיינמן והרב חיים קניאבסקי עם רבני השכונה, שם יישאו דברי הספד ועצרת, וביום חמישי הקרוב יושק אמבולנס חדש של מגן דוד אדום וארגון החובש ארנוף לעילוי נשמת הנרצחים, אמבולנס ישרת לצוש הרבה השכונה.
שיהיו בשורות טובות. בנצי לזרוביץ' כתבנו לעניינים שטרה, תודה רבה לך.
בוקר טוב ובשורות טובות.
בוקר טוב לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
בוקר טוב אריאל.
אז למה עוד לא יודעים מי יהיה הרמטכ"ל הבא?
זו באמת סוגיה מאוד מעניינת, היא גם מוזרה, יש לומר. כיוון שהיו כמה וכמה ועדות, כבר לפני 4 שנים ויותר מכך, כאשר הייתה הפרשה בין הרפז לבין נתניהו, ברק, סליחה, ואשכנזי, ואז נקבע בצורה מפורשת שארבעה חודשים לפני תום כהונתו של הרמטכ"ל המכהן, יודיע שר הביטחון מיהו מועמדו, וזה יובא לאישור הממשלה. אנחנו נמצאים עכשיו כחודשיים וחצי לפני תום תקופתו, סיום תקופתו של רב אלוף בני גנץ, הוא מסיים ב-14 בפברואר, 4 שנות כהונה. יעלון ראיין לפני למעלה מחודש את שני המועמדים המובילים, מה שנקרא, העיקריים, והמרכזים מבחינתו, גם את האלוף המכהן כיום כסגן הרמטכ"ל אלוף גדי איזנקוט, גם את האלוף יאיר נווה שנמצא בתקופת המתנה למעשה כבר שנה וחצי, מקבל משכורת מלאה מהצבא אבל בלי תפקיד רשמי, ושום דבר לא קרה. אני פניתי אישית לדוברו של שר ביטחון, ליועציו, לשר, מה בדבר ההכרזה, אמרו לי לפני כחודש ימים, מיד בתוך יומיים שלושה עד סוף השבוע, זה היה אז באמצע השבוע, תפורסם ההכרזה. והנה עובר לו זמן, ומתברר, וזאת השורה התחתונה מבחינתנו, מתברר שישנה מחלוקת בין נתניהו לבין יעלון וגם ראשי הצבא. ראשי הצבא היום, בראשם גם גנץ, הוא לא אמר את זה למיקרופונים ולא אמר את זה גם לשידורים, היו רוצים את הצבא היותר צעיר, היותר מוכשר שישאר, ולכן הם רוצים לתת צ'אנס וקרדיטים לחבר'ה הצעירים, שאם לא כך יעשה, אז דור שלם יצטרך לחכות. ואז הם אומרים, אנחנו רוצים לחכות דור, ולהקפיץ דור שלם, ולקדם את אלוף יאיר גולן, שהוא היה עד לפני כחודש ימים אלוף פיקוד הצפון, לפני כן גם היה מפקד פיקוד העורף, לפני כן היה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, מכיר היטב את השטח, מאוד דומה באופיו ובחישוריו, ובהתאמתו הצבאית לבני גנץ, שניהם בוגרי הצנחנים, ולכן בסביבתו של נתניהו היו רוצים לראות אותו. אבל כמובן שכאן נכנס לתמונה גם יעלון, שרוצה כן את איזנקוט, אם כי לא בלב שלם לחלוטין. ישנה עדיין פרשה שמעדדת שהוא קשור כן בדרך כזו ואחרת לסיפור של הרפז, ולכן מתעכבת ההכרזה. הבוקר פניתי ללשכת שר הביטחון, אמרו לי, מציעים לך אנחנו להמתין בסבלנות עוד ימים ספורים. הבעיה שכבר הימים הספרים האלה לא עברו מזמן, ובוודאי הארבעה חודשים עברו, נצטרך להמתין, אבל בהחלט אתה רואה שגם סוגיית רמטכ"ל במדינת ישראל לא עוברת בצורה חלקה, הגם שיש מועמדים מאוד מוכשרים, מאוד מתאימים, וטוב שכך, טוב שמדינת ישראל מגיעה בסופו של דבר לישורת התחתונה, וגם העליונה מבחינת הצבא, מכמה וכמה מועמדים, לא רק מועמד אחד, זה טוב, אבל בסופו של דבר, ארבעה חודשים הללו היום מאוד נדרשים כדי להכשיר את האדם שיכהן בסופו של דבר, החל מה-14 בפברואר למניינם, בתפקיד ראש המטה הכללי.
זה הכל פוליטיקה.
הכל למעשה פוליטיקה, בהחלט. תשמע, אי אפשר להגיע להיות רמטכ"ל בלי שאתה מחובר לפוליטיקאים היטב. בזמנו ראיינתי את רב אלוף במילואים היום, שהיה שר ביטחון, יושב ראש מפלגה היום, חבר הכנסת שאול מופז, וכאשר העזנו לשאול אותו, אני והעורך שלי בזמנו, איך זה שהוא ניהל את כל מסע הבחירות שלו דרך עורך הדין דובי וייסגלס, בזמנו אז יועצו ועוזרו והאדם הקרוב ביותר לאריאל שרום, כל כך התרגז אלינו שפשוט השליך אותנו מהחדר בבושת פנים. אז זו דוגמה לכך שזה לא הייתה הכחשה, אלא עצם העובדה שכל אחד ואחד בסופו של דבר יש לו את הלובי שלו ויש לו את האנשים שלו ויש לו את המסגרת שלו, כי גם להגיע לרמטכ"ל במדינת ישראל צריכה להיות מאוד 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 משמעות פוליטית. אנחנו זוכרים את יעלון, היום שר הביטחון, שדיבר על המגפיים ועל הנעליים הגבוהות שצריכות להיות בקריה, להיזהר מהנחשים, אבל זה לא רק מהנחשים בקריה, כי אתה רואה
כי זה מגיע בעצם מהכנסת, מתחיל שם. טוב, תום תקופת כהונתו של הרמטכ"ל הנוכחי מתי?
בדיוק ב-14 בפברואר, בעוד כחודשיים וחצי.
אז כבר מתחיל להיות ממש מאוחר.
ממש, לפי כל החוקים, קבעה מדינת ישראל, ועדה שקבעה בצורה הכי מובהקת שיש ארבעה חודשים לפני תום כהונתו, ונזכיר שהוא מדבר כאן על ארבע שנים הפעם. זה לא שפתאום דלבל להם משהו והרמטכ"ל קרא לו משהו או אירוע כזה ואחר. ארבע שנים, פחות חודשיים וחצי, ועדיין לא יצאה הכרזה מי יהיה הרמטכ"ל ה-20 של מדינת ישראל.
קובי פינקלר, הדברים ברורים. תודה.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לקובי דר.
בוקר טוב אריאל.
מנכ"ל תאגיד המחזור תמיר, עד כמה אנחנו ממחזרים?
אנחנו ממחזרים לא רע. מהפכת מחזור האריזות כבר קורית, זה השנה השנייה, מאז שחוק האריזות חוקק ב-2011. למעשה תמיר, ביחד עם הרשויות המקומיות במדינת ישראל, יוצרות פה מהפכה. הציבור לוקח חלק בהפרדת הפסולת בבית. הרשויות פורסות את התשתיות הנדרשות כדי לאסוף את פסולת האריזות המופרדת.
מה הן בעצם התשתיות?
התשתיות הן יחסית מגוונות. אנחנו מדברים בעיקר על הפחים הכתומים, שנועדו לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה שיש לנו בבית. והפסולת הזאת מועברת אחרי זה, נאספת כמובן בנפרד, ומועברת בנפרד למיון ומשם למפעלי המחזור. זאת היא התשתית הפיזית. כן? התשתית היותר חשובה היא התשתית החינוכית. אנחנו ביחד עם הרשויות המקומיות מייצרים עשרות פעילויות מגוונות ביותר של הסברה וחינוך של התושבים בבתי הספר, בגן הילדים, בבתים עצמם, וכל זה על מנת לייצר הרגל חדש של הפרדת פסולת בבית, של לקיחת אחריות אל הסביבה, וכך אנחנו למעשה משיגים את המטרות.
רגע, בעצם הפחים האלה, אני מבין שמדובר בפח כתום, נכון? ספציפית שמיועד לאריזות, זה מתאים גם לבקבוקי פלסטיק?
לא, בקבוקי פלסטיק יש לנו את המחזוריות למעשה, אבל כל שאר אריזות הפלסטיק, המתכת וקרטוני המשקה, הם נכנסים לתוך.
למה בעצם אי אפשר להכניס את הפלסטיק יחד עם בקבוקי הפלסטיק? זה סוג שונה?
כי כבר קיים זרם איסוף נפרד ויהודי, לא נרצה להרוס אותו כמובן.
הבנתי, אז בעצם זה תוספת לשאר המחלים שהם לא רק פלסטיק.
זה הכל, זה סקית אורז, וזה סקית חטיף, וזה סקית קמח, וזה כל האריזות שיש בבית, וקופסת השימורים של הזיתים ושל הטונה, והאריזות של מוצרי טיפוח, כל האריזות שיש לנו בבית. זה לא זבל.
זה מה עושים איתה? מה התהליך שזה עובר?
התהליך הוא מיון, קודם כל לפי חומרים שונים, מתכת בנפרד, סוגי פלסטיק שונים בנפרד, והעברה למפעלי מחזור, שם זה מותח או נגרס, ומשמש אחרי זה חומר גלם, בייצור מוצרים חדשים.
זה חסכוני גם מבחינה כלכלית, או שזה רק...
תראה, האחריות של כל המהלך הזה, למעשה הוטלה על אותם יצרנים ויבואנים בחוק, יצרנים שמייצרים את אותם מוצרים ומכניסים אותם לשוק. עליהם יש את החובה לאסוף חזרה את האריזות של המוצרים שלהם ולהביא אותם למחזור. אנחנו עושים את זה בשמם, אפשר לומר. ולכן המימון לכל המהלך הזה מגיע מהם, מכולם ביחד, מכל מאות היצרנים והיבואנים שכבר התקשרו איתנו, וצריך להגיע גם מאותם מאות יצרנים ויבואנים שעדיין לא התקשרו עם תמיר ועדיין לא לוקחים חלק ולא נוטלים את האחריות שהחוק הטיל עליהם.
עכשיו, בעצם תמיר, מה אחראים, על איזה סוג של מחזור, על הפחים הכתומים או שעל עוד דברים?
על הפחים הכתומים ועל הפחים הסגולים ועל איסוף הקרטון במדינת ישראל.
מה זה הפחים הסגולים?
הפחים הסגולים זה הפחים לאיסוף אריזות זכוכית.
בעצם איפה מונחים כל הפחים האלה?
אז אם אנחנו מדברים למשל על מודיעין עילית, ניקח את מודיעין עילית כעיר לדוגמה, אז במודיעין עילית יש פחים סגולים שמפוזרים במרחב הציבורי כמרכזי מחזור לאיסוף פסולת אריזות הזכוכית. ובנוסף, לאחרונה הצבנו גם פחים כתומים. העירייה...
זאת אומרת, זה לא בסמוך לבניינים, לא מתחת לבניין, יחד עם פחי הזבל?
הפח הכתום נמצא בסמוך לפחי הזבל.
אז זה מקל, אני מניח, על העניין, וגורם ליותר אנשים להשתמש בזה באמת.
בהחלט.
שמתי לב גם שיש פחים כחולים למחזור של נייר ליד בניינים.
נייר נמצא פה כבר הרבה שנים, איסוף הנייר. נייר זה לא אריזה, לכן הוא לא תחת תחולת חוק האריזות שעליו אנחנו אחראים. אבל זה זרם שנאסף, ובאמת אנחנו הופכים להיות מדינה ממחזרת לארבעה זרמים מרכזיים, אריזות, נייר, זכוכית, ופלסטיק במחזוריות.
מי קובע את הצבעים של הפחים?
הצבעים נקבעו על ידי מכון התקנים.
זה אלה לצבעים בעולם, או שמדובר על החלטה ייחודית של מדינת ישראל?
מדינת ישראל קבעה את הצבעים שלה, יש צבעים שונים בכל מקום בעולם, אבל בגדול זה הצבעים שנקבעו פה.
אז יש לנו בעצם כמה, ארבעה, חמישה צבעים? יש לנו את הפח הירוק הרגיל?
יש לנו ירוק, כחול, כתום וסגול, זה ברמת הצבעים, לא יותר מזה.
טוב, מה ישימו בפח הצהוב?
לא יודע.
עוד לא החליטו.
אבל אני יכול לספר לך אולי במילה אחת על מה שקורה במודיעין עילית, ותכף גם בבית שמש. שם אנחנו פרסנו פחים כתומים לפני כשבוע, והתחלנו שם בפעילויות הסברה, כל תושב שליד הבית שלו שמו פח כתום, קיבל שקית רב פעמית כזאת גדולה, שאיתה הוא יוכל לאחסן את האריזות בבית לפני שהוא יורד לפח. כלומר, אחרי שהוא גמר לאכול קופסת שימורים, הוא כבר לא זורק אותה לפח, הוא שם אותה באותה שקית רב פעמית שחילקנו להם. ואיתה אחר כך עם השקית הזאת, כשהוא יורד לשפוך את הפח הרגיל, הוא גם לוקח אותה ושם אותה בפח הכתום. הפקנו, התפסנו גיליון מיוחד של העיתון איתונלי, עם המון המון פעילויות לילדים, וחילקנו ביחד עם השקית הזאת בבתי התושבים. יש פעילות בבתי הספר, יש לנו שיתוף פעולה אדיר מאנשי העירייה במודיעין עילית, והמהלך שם, ממש הייתי שם לפני כמה ימים והסתכלתי בתוך הפחים, יש שיתוף פעולה, למרות שזה רק שבוע, הפחים כבר חצי מלאים.
יפה. בעצם זה בעיקר חינוך, נכון? חינוך ונגישות.
התשתית החינוכית והנגישות היא חשובה בהחלט. טוב.
שיהיה בהצלחה, זה דבר חשוב, אין ספק. קובי דר, מנכ"ל תאגיד המחזור תמיר, תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי.
אנחנו חותמים עם הצלילים האלה את הבוקר. תודה לאל איבר שחה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. עד אז בעזרת השם שיהיו לכם הרבה בשורות טובות.